טוב, צהריים טובים, מה שלומכם? אז מזמן לא נפגשנו כאן על העניין הזה של דרך החיים של משמעות בעקבות פרקי התניא. כאילו למדנו, אבל היה שיעורים אחרים, סביב יותר פורים וכאלה. אז ננסה גם טיפה לחזור וגם קצת להתקדם. הגיבור שלנו זה הבינוני, זה הגיבור שלנו, איתו אנחנו עוסקים, זה בעצם סוג של איזה שיקוף לכל אחד מאיתנו. והגדרנו כמה פעמים שהצדיק הוא איש העתיד, נשלח אל ההווה כדי להכין את העתיד. יש לזה מחירים, זה לא דבר קל, הוא כבר אדם מתוקן במידותיו, הצדיק הוא אדם שכבר אין לו מה לתקן בעצמו, הוא נשלח לכאן בשבילנו, כדי להכין להחיות עמריו, למחיה שלחני אלוהים לפניכם, זה המילה. למחיה שלחני אלוהים לפניכם, יש לזה מחירים. הצדיק הוא, הגדרת הצדיק לפי התניא זה אדם שהוא אין לו יצר הרע. הוא נולד ביצר הרע. אז תשאלו אם ככה, אז מה, איזה חיים אלו? אז כבר אמרנו. הצדיק זה מי שכבר גמר תקן את עצמו. הוא מסודר, הוא ירד לכאן בשביל הקדוש ברוך הוא ביקש טובה ממנו. תקשיב, אני צריך עזרה, תעזור לי לקדם את הדור, אז הוא הסכים. דומה, נתנו דוגמה לדבר, מדריך טיולים, שכבר עשה את המסלול הזה 1,000 פעמים, אז הוא מצד עצמו, הוא מכיר את המסלול, את הניואנסים, את הפה, את השם, נכון? כשהוא מגיע להדריך קבוצה, הוא לא עושה את זה בשביל עצמו, הוא כבר מכיר את המסתור הזה, עושה את זה בשביל הקבוצה, בסדר? אז הצדיק הוא מעין המדריך טיולים שלנו. אין לו, פעם ראשונה שאתה מטייל בטיול, אז יש לך עלייה, ירידה, אולי אני איתה, אתה מכיר את הדרך, זהו, זה ידוע לך. בכל אופן, אתה מוליך אחריך קבוצות. אז זה בעצם התפקיד של הצדיק, להוליך אחריו, כן? כמו שאמרנו, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. הצדיק תמיד מגיע לפני. לא מבינים אותו בהתחלה, לא מבינים מה הוא רוצה. עוד הגדרה של הצדיק זה שהוא אין לו אגו. המילים אגו, אנחנו דיברנו הרבה מאוד על הסיפור הזה של גאווה, גאווה ואגו מעניין שזה אותם אותיות. הצדיק הוא אין לו אגו. הוא נטול אגו בכלל, מה שאפשר לו להיות חוצפן גדול. מה שמאפשר לו להתחצף מאוד, כי הוא אין לו... הוא יכול להגיד את הכל, הוא יכול להגיד את הכל בצורה ישירה, אפילו בצורה בוטה, כי זה לא הוא, זה השליחות. כלומר, הרבה פעמים מה שמונע מאיתנו מלעשות דברים, זה הפחד. מה יגידו עליי, נכון, איך אני אחרי זה אסתדר, אבל מי שאין לו את הפחד הזה, אין לו, הוא לא מעניין אותו, הוא לא באמת קיים. אז הוא מטבע הדברים, הוא יכול להיות יותר בוטה, ואחת הדוגמאות הבולטות לזה, לשני הצדדים, גם לענווה הגמורה וגם לבוטות, שמגיעה יחד איתה, הכוונה בוטות קדושה, זה בפרשה שלנו עם משה רבנו. כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני רוצה לחסל אותם. את עם ישראל. אז משה רבנו מתחיל, זה לא שהוא מתפלל, בהתחלה הוא מתפלל. היכל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני יחרה אפך בעמך, אשר רצית וכולי וכולי. אבל בהמשך הוא מציב דרישות. לא מקובל עליי. לא, ממש לא. אם אתה סולח להם מצוין, אם לא, אני מנתק יחסים. משה, אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא. מה, אני הנושא פה, אני כלום, אני שום דבר, אני מוכן להימחק בשבילך, ריבונו שלו. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אני פניי אליכו, לא מספיק לי פניי. ובמאי ודאי פה, כי מצאנו כן אני ועמך. הוא דורש, הוא תובע. כלומר, יש כאן איזה מין פרדוקס כזה, שככל שאתה יותר כלום, ככה יש בך יותר. ככל שאתה יותר נגוע בעצמו, אז הוא מפחד על ה... הוא מפחד. נכון? נגיד ילד שהוא עוד אין לו מספיק מודעות עצמית, אז הוא לא מדויש לשאול שאלות. אבל מבוגר שנכנס לאיזה חדר, מדברים בו על איזה נושא והוא לא מבין אותו. אז הוא אומר ככה, אני מצד אחד אני לא מבין כלום, מן הראוי שאני אשאל. מצד שני אם אני אשאל, אז כולם ידעו שאני לא יודע. יכול להיות שאני אצא, הסתכלו עליי ככה, אז אני אשאל או אשאל. בסוף הוא עוזר אומץ ושואל, נגיד, במקרה הטוב. אז מה הפריע לך לשאול? לשאול זה ודאי דבר חיובי. מה הפריע לך לשאול? הפריע לך לשאול האגו. מה יגידו עליי? איך יתפסו אותי? מה יחשבו עליי? אם אני אגיד את האמת, אם אני יודע שאני לא יודע, וכן על זה הדרך. אז זה, הצדיק אין לו את זה. הצדיק אין לו את הבעיות האלו, הוא נפשו מתוקנת, ולכן הוא אין לו בעיה להגיד את האמת, למרות שאף אחד לא מבין אותו, ולא תמיד גם מוחאים לו כפיים. אז מה? זאת האמת. זה הצדיק, בסדר? הבינוני זה הנאבק. הבינוני הוא איש ההווה. הוא כל הזמן נאבק, כל יום, כדי לא ליפול. בין מה למה הוא נאבק? כמו שאדמור הזקן אומר, הבינוני, אנחנו עושים איזה חזרה קצרה, הבינוני הוא, יש לו יצר הרע. מה זה יצר הרע? לאו דווקא לעשות מעשים רעים. אבל האני שלו קודם לאני של האחרים. אצל הצדיק זה הפוך. אצל הצדיק הוא קודם כל חושב על הזולת, ואחרי זה, אם בכלל, הוא חושב על עצמו. הצדיק, כמו שקראנו הבוקר, כל הצרות של עם ישראל נוגעות לו ללב, שוות לו על, על הלב. בכל צרתם לא צר, הוא מצטער בצרתם, שמח בשמחתם, זה נוגע אליו אישית. מה יהיה עליו? הוא בקושי אוכל, הוא בקושי שותה, הוא בקושי ישן. זה הצדיק. הבינוני, הוא נאבק בין מה למה, נאבק בין העני לבין ה... בין הפרטי לבין הכללי, בין האישי לבין הלאומי, בין האגו, זה הוא נאבק. זה נקרא בין יצר טוב ליצר הרע. הוא משתדל לנצח. בסדר? הוא משתדל לנצח. אבל זה לא בלי התלבטות. יש לו יצר הרע. לא רק שיש לו משיכה אל הרע, יש לו גם יצר הרע לבינוני, לכל אחד מאיתנו. והוא כמובן במלחמה. זה נכון, אם אתם זוכרים, נדמה לי השיעור האחרון שדיברנו עליו, זה היה ג' סוגים של בינוני. זה נכון שגם יש איזושהי התקדמות בתוך הבינוני עצמו, והמאבקים עוברים מקום. אבל הכותרת היא חיים של מאבק. אז שאל נאואל את שאלת השאלות, יכול להיות שגם שאלת את זה גם באחת הפעמים הקודמות, האם בינוני יכול להיות צדיק? האם הוא יכול לקבל שדרוג במעמדו? וזה, אז הוא עונה שם שתי תשובות אדמור הזקן. הוא עונה תשובה אחת שלא ותשובה אחת שכן. כלומר, לא, הכוונה אל תבנה על זה. בסדר? כן, יכול להיות שאדם באמת יעבוד על עצמו וכל זה, ואז הוא... אבל זה, יש לזה אינדיקציות מאוד ברורות. זה מאוד קל לדעת, אפשר לבדוק את זה כל יום. אם כשאתה קם בבוקר, אתה מכיר את השלב הזה בבוקר? שצריך לקום. אז המשפט שצריך מהפה זה, אני מת להמשיך לישון, אבל צריך לקום לתפילה, אז כנראה שאנחנו עדיין בינוניים. אם יוצא לך משפט הפוך, איי, אני מת לקום לתפילה, אבל הגוף שלי מפריע לי, אז כנראה באזור של צדיק. לא, הצדיק הוא קם מעצמו. הוא... הוא אמר על עצמו שהוא בינוני. ככה הוא אמר על עצמו, כמובן שכל הזה, אתה רואה איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אמר, טוב. אז בסדר, זו שאלה לכל הצדיקים, ואיך הרב קוק כותב את אורות התשובה, ואיך. אז יש להם, קיבלו מהשם יתברך את היכולת הזאת. תסגור את הדלת, בבקשה, תודה. עכשיו, במקום אחר הוא אומר שבינוני יש מצב שהוא מתעברת בו נשמע צדיק, שהוא בטעם מסוים, הרבה עבודה, הרבה זה, הוא יכול לזכות לאיזה משהו כזה. אבל לא יודע אם כדאי לבנות על זה. היה אחד התלמידים של אדמור הזקן, לפני כן הוא היה אדמור בעצמו. ואז הוא החליט להתוותר על האדמורות ובא להיות תלמיד של אדמור הזקן. והוא אמר שכשהוא היה צדיק, כאילו, הוא היה צדיק, לפני כן הוא קראו לו צדיק, ואז הוא בא לאדמור הזקן והוא מבין שהוא לא צדיק, שהוא בינוני. אבל הוא אומר, אבל הדרישות שהאדמור הזקן דורש ממני בתור בינוני, זה הרבה יותר מה שדרשתי מעצמי כשהייתי צדיק. כלומר, בינוני של אדמור הזקן, זה עבודה קשה מאוד. זה מאמץ. בסדר. ובכל אופן, מה שאנחנו רוצים לדבר היום, וזה גם סוג של איזשהו שיעור לקראת פסח, פסח שחק של אהבה. גם בבריאה, ש... כל הבריאה אומרת חג, הפריחה, האביב, וגם מערכות היחסים של הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל. ונשאלת השאלה, הרי גם הבינוני מצווה במצוות אהבת השם. אהבת השם זה בעצם מדרגה של צדיק, שהוא הצדיק הוא מאוהב, נכון? הצדיק הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לפעמים לשכוח מעצמו בלימוד תורה, בתפילה. לא, הוא אף פעם לא מסתכל על השעון, לראות מתי נגמר, תמיד מתי יהיה עוד. זה הצדיק. ככה נראה, אדם מאוהב, אבל ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, זה גם אנחנו מצווים, גם אנשים כערכנו. אז איך אפשר להבין את הציווי הזה? בקיצור, השאלה שאנחנו רוצים להניח בשיעור הזה, זה מה היחס של מצוות אהבת השם לאדם הבינוני. איפה זה ביחס אליו? אז תשובה אחת, שגם אותה הזכרנו, אני חושב בעבר, זה שקודם כל מצוות אהבת השם, היא מצווה שהיא בעצם סוג של, שמצווים אותך להיות לשקף. כלומר, הקדוש ברוך הוא קודם כל אוהב אותך. קודם כל, אדם צריך לחוות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ולכן נותן לנו חיים, נותן לנו פרנסה, נותן לנו חברים טובים, אישה וילדים וכו' וכו'. זה החוויה הכי הכי עמוקה, שגם כמובן קשורה לזה שאדם חווה גם את ההורים שלו שאוהבים אותו. ולכן זה גם חווה את הקדוש ברוך הוא. ואז אם מישהו כל כך אוהב אותי ומיטיב לי, אז להחזיר לו אהבה זה לא כזה מסובך. זה כבר יותר מתקבל על הדעת, נכון? אם אדם, אני חווה, והדבר הזה כן צריך, אדם כן צריך להתבונן ולראות, אומרים את זה כל יום בתפילה, לראות את החסדים האלוקיים שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו. את הבריאות, ואת הפרנסה, ואת המשפחה, ואת הילדים, ואת התורה שהוא לומד, ואת השחור בירושלים, וזמן של גאולה, כל הדברים האלה. אז האדם מיד הוא מתמלא, ממלא, מעלל, משבח וכו', וזה ממש אימון להיות בעל הכרת הטוב. להיות בעל הכרת הטוב. ונכון שיש קשיים בעולם, ונכון שיש משברים, ובכל אופן, על גבי המשברים והקשיים, בסדר. כן. אז זה קצת, אדם קיבל מתנה לזמן מסוים. אם עכשיו היה פה בפתח של המכון, מישהו בא, הוא אומר לך, עדי, תקשיב, אני רוצה להביא לך מתנה אישית, קטנה, פורשה. בסדר? מקובל לך? עם דלקן צמוד. אבל אני, מתישהו אני אבוא, אקח את זה. כבר שנתיים הוא מגיע, שלום, באתי לקחת את הפורשה. יש לך משהו להגיד לו? מה תגיד לו? תודה רבה. שנתיים, פורשה. זהו, לא אין לי שום תלונות. ולבני אדם יש להם תלונות, שהקדוש ברוך הוא לוקח להם, נותן להם מתנות, ושם שם הוא לוקח אותם, את הפיקדונות. לא, למה לקחת? קיבלת מתנה, פיקדונות. היית מעדיף בלי, בכלל? היית מעדיף בלי, בכלל? קיבלת מתנה. אפילו שאני אומר את זה גם על דברים קשים, לא עלינו, כן. לפעמים אנשים מאבדים, אדם קרוב, ילד או משהו כזה, אז איך זה יכול להיות? קיבלת פיקדון ל-20 שנה, 15 שנה, 30 שנה. פיקדון, שמחת בו, קחו לך אותו, נכון. רצית יותר, אבל לא תגיד תודה על מה שכן קיבלת. היית מעדיף לא לקבל בכלל. למה בכל דבר חומרי אנחנו היינו מודים, זאת אומרת, מעל ומעבר, מי ציפה בכלל? ורק בעניינים כאלה אנחנו מרגישים איזה בלבטיות כזה. אני הייתי פעם באיזה לוויה שמישהו שם בקל ספיד, וכל ההספט שלו הוא רק אמר תודה לקדוש ברוך. תודה שזיכית אותנו, איזה זכות הייתה לנו, אנחנו מודים לך, כאילו על ה... לא זוכר אם הוא הספיד את ההורים שלו, נראה לי, זה היה ההורים. אבל הוא לא היה עסוק, הוא אמר תודה, הקדוש ברוך הוא תודה, זיכית אותנו. שנים נפלאות, רוצים להודות לך, לא היה שום טרוניה. על זה אולי מבחים ברוך דען האמת. אז ככל שאדם יותר מתרגל להתבוננות הזאת, מבחינתי, אני רק מספיק לי לחשוב שאני חי בדור הזה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אותנו לחיות בדור הזה ולא לפני 100 שנה, כבר אני רוצה לרקוד ברחובות. הרי זה שנולדנו בדור, חיים, רואים בעיניים את גאולת ישראל, מעשה של דבר יום ביומו. אנחנו רואים גאולה בכל הממדים, גם גאולה חומרית וגם גאולה רוחנית. פשוט התרגלנו, אנחנו הולכים בתוך פרקים בתנ״ך, אבל אנחנו כאילו רגילים לזה. אז לא צריך להתרגל לזה. הדבר הזה להודות ולסמוך. אז חווים כאותי חוות אהבה אלוקית לאומה, לעם ישראל. אנחנו חלק מהסיפור הזה. מה, לא תהיה שמח? לא תאהב את הקדוש ברוך הוא בחזרה? כמה עם הפנים לפנים? היה. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה מה שכאן אדמו"ר הזקן אומר בפרק שלפנינו, פרק מ"ד, והוא נותן לנו קצת תקווה לנו הבינוניים, לשני סוגים של אהבות, שכדומני גם כן הזכרנו זה בעבר. בואו נראה קצת בפנים. והנה כל מדרגת אהבה, משתי המדרגות אלו, אהבה רבה ואהבת עולם, נחלקת לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ, וכל אחד לפום שיעור הדילי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, דא קודשא בריך הוא, דאיהו התיידע והתדבק לכל אחד לפום מה דמשער בליבי. או, תעצרו כאן. יש לנו שתי אהבות, אהבת עולם ואהבה רבה. אהבה רבה, אנחנו תכף נדבר עליה, אבל זה באמת אהבה שיותר שמורה לצדיקים, או לבינוניים בזמן מסוים. אבל תכף נדבר עליה. מה זה אהבת עולם? מה זה אהבת עולם?
זה
או.
שהיא לא נובעת כמו
אהבה רבה. יפה. אהבה רבה זה אהבה שנובעת. אהבת עולם, אפשר להגיד אהבת עולם זה אינטרנל, כאילו אהבה נצחית. אבל הוא מפרש, זאת אהבה של נובעת מהעולם, מההתבוננות אל העולם. ולכן הוא מביא כאן את הזוהר הקדוש, נודע בשערים בעלה, תראו איך הזוהר מפרש את זה. מי זה בעלה? זה הקדוש ברוך הוא. הוא נודע למי? לאשתו, למי שאוהבת אותו, לפי השערים. איזה שערים? לפו מי דה משער בלבי. כלומר, ככל שאדם יותר מעמיק בליבו לשער את גודל הטובה האלוקית, הרי אם היו מגלים לנו את העיניים, היינו רואים. היינו רואים כמה הקדוש ברוך הוא... מדי פעם מציצים לנו, פתאום לפעמים יש איזה ידיעות של השב"כ, כשהיו 500 ניסיונות לפיגוע והם בלמו אותם, מלא מלא דברים שמאיימים מכל מיני כיוונים, קשיים וכל זה, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, אז אם היינו טיפה רואים, יכול להיות שהיינו עוד יותר מודים, אבל כל אחד לפי מה זה משער בליבי, כל אחד לפי מה שהוא מעמיק ומעיין ושמח ומתבונן במה שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתו, בין אם זה בבריאה כולה, בטבע, בין אם זה בהיסטוריה, בין אם זה ברמה האישית, ככה יותר נהיית בו אהבת עולם. הוא יותר אוהב את השם יתברך. אז זה נקרא אהבת עולם. עכשיו זה ודאי שייך לכל אחד מאיתנו. הרמב״ם אומר, לפי הידיעה תהיה האהבה. אני לא יכול לדעת מישהו, אני לא יכול לאהוב מישהו שאני לא יודע עליו כלום. אבל אם אני יודע כמה טובות הוא עשה איתי, בואו נלך רגע לאיש ואישה. אז איש ואישה מתחתנים, בסדר? הכל טוב ויפה וכל זה, אבל עכשיו לאט לאט אתה מתחיל להבין תוך כדי חיי נישואים כמה טובות אשתך עושה איתך, כמה, מה היה, אז האהבה רק מתגברת. אתה אומר, מה שהתחתנתי, זה היה הסיבות בגללם התחתנתי, האהבה הייתה כל כך גולמי, זה היה בוסרי. עכשיו, אחרי 20 שנה אני באמת מבין. וגם עכשיו אני באמת לא מבין, כי רק עוד 20 שנה אני אבין יותר טוב. כל הטובות, כל הישועות, כל הזה, מגדלות. אתה אומר עצמך, הדבר הזה הוא מציף באהבה, נכון? וקטן גם ילדים כלפי ההורים, רק כשאתה נהיה אבא בעצמך ויש לך ילדים, אתה פתאום מסתכל אחורה, בתור ילד הרבה פעמים אתה מקבל דברים יותר מובנים מאליהם, כן, ברור, פתאום אתה נהיה אבא, ואתה מבין שהכסף לא צומח על העצים, ושילדים, כמה זה השקעה, פתאום אתה מתחיל להבין, וואו, עכשיו אני מבין בעצם כמה השקעה זה היה, כשהייתי ילד, וכמה אני... כמה דאגו לי, וכמה טיפלו בי, וכמה תרחו בשבילי, וכמה וכמה וכמה. אז פתאום אתה... יש... אז האהבה מתגברת. אז הסדר המתוקן הוא שבעצם האהבה הולכת ומתגברת. לא רק שהיא לא נשחקת, אלא היא מתגברת. זה אהבת עולם. אהבה של עבודה, בעיניי זה תקווה גדולה, תדעו לכם. כי זה מוציא את כל הסיפור של האהבה מהקטע המערבי, שזה מין איזה חוויה, איך אומרים באנגלית, הביטוי באנגלית, he fall in love. הוא נפל פשוט. הוא פשוט נפל. קרתה לו נפילה, והוא התאהב. פול. אבל אצלנו אומרים, לא פול, אצלנו זה קום. כן, אהבה היא סוג של איזו תנועה, של עבודה. פשוט של עבודה. אפשר לעבוד ולהוליד את הרגש הזה. אז זה... זה אהבת עולם. כמו שאתה בזוהר הקדוש, על הפסוק נודע בשערים בעלה, דעקות שמריחו דהיו, התיידע וידבק לכל חד, לפום עד המשער בליבי. ולכן נקראים, דחילו אורחים או הנסתרות להשם אלוהינו, ותורה המצוות הן הנגלות לנו ולבנינו לעשות. כי תורה אחת הוא משפט אחד לכולנו בקיום כל התורה והמצוות, בבחינת מעשה. מה שאין כאן, בדחילו אורחים הוא שהם לפי הדעת את השם שבמוח ובלב. המצוות כולם חייבים, אבל איך תקיים את המצוות? זה כבר סיפור אחר. עכשיו מגיע חג פסח. תורה שלמדתי מאשתי. אפשר לנקות כיסונים את הלכלוך, אפשר לנקות כי אוהבים את הניקיון. בעולם אחר. אפשר להתייחס לכל פסח בתור איזה אוף. אוף, כל החומרות האלה עם הרבנים האלה, צריך לנקות כל דבר, אך. אפשר להגיד, הקדוש ברוך נתן לי כאן איזו הזדמנות, פעם בשנה לעצור, לעשות סריקה על כל הבית, על כל הרכוש המיותר, אנחנו הרי אומני הרכוש המיותר, כל בית יכול להוציא מסעית מתוכו, של דברים שהוא לא צריך. להתפטר מה שלא צריך, להעביר על מה שלא צריך, לנקות מה שצריך. אתה מגיע לפסח, מגיע עקי, מדויק. היה שנה אחת שלא ניקינו לפסח, עשינו כזה, מכרנו את הכל וזה, אחרי לידה או משהו. ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש שאתה מגיע, כאילו זה לא מוכן לפסח, אבל אם עבדת וניקית בהתלהבות, בשמחה, בטוב לבב, וגם אני ככה מוכר כאן טיפ, כל פעם שניקינו איזה משהו בבית, אנחנו נקים, עכשיו אנחנו נקים את אותו אזור בנפש. ביום שמנקים את החלונות, אחרי חורף שלם, חלק מהחלונות ככה כבר עם הגשם, הסיבנים וזה, מנקים שיהיה מבריק, אני אוהב שזה יהיה ככה כמו זה, מנקים את העין הטובה. ביום שמנקים את התנור, היום זה גם קל, פירוליטי וזה, בסדר, מנקים את כל האזור של האש, של הכעסים, של הזה, יאללה, לשרוף את הכעסים. ביום שמנקים את המקרר, מנקים את כל הקרירות, לא להיות אנשים קרירים, לא להיות קליפת הקרירות של המלאק. שלם, שלם, מכירים את זה, סליחה, שמייבשים אותך? אהלן, אחי, בעניינים! שלם, שלם. להיות שמח. הניקיון בחוץ הוא גם ניקיון בפנים, יש שיטת המגורות. בכלל, האדם מסודר, שהחיים שלו מסודרים, אז גם הנפש שלו מסודרת. אז אתה מגיע בן חורין. בן חורין, להגיע לפסח, זה אחד שהוא אין לו, לא סוחב עליו מ-200,000 דברים מיותרים. אז בכל מקרה, כולנו נאכל מצות בפסח ונקיים את המצוות וזה, אבל השאלה אם אתה קצת מנסה להיות ככה גשמקת במצוות, קצת לחוש את זה, לעשות, למשש, להתלהב, סוכות. תכף ימציאו סוכה, כמו שראיתי, כבר יש אוהלים כאלה היום. ואני לא בונים אוהל היום. אני בונה אוהל. יש כזה אוהל עם... מה? אתה מושך אותו מלמעלה, כמו איזה ציצית כזה בראש, מושך לו את הראש והוא נפתח לבד. מכירים את זה? אוהל כזה אוטומטי. איפה להכניס, לתקוע את הידו, זה... תכף יהיה סוכה כזאת. פטיש מסמר ניקח מהר פסה, נמשוך איזה נצרה, סוכה, ראיתי, לא מזמן, סוכה מתנפחת מישהו עשה, נכון? שם איזה קומפרסור, אז אני לא צריך לחבב את המצוות. אתה מחבב את המצוות, את התפילין, את השבת, מכין בידיים, תורח, חלות, עד מתי נקנה חלות לשבת? לעשות חלות בבית. איזה ריח זה בבית, איזה שמחה זה, הילדים משתתפים בזה. כבר מיום חמישי בלילה, הפרשת חלה, לשים את הבצק וכל זה. בהתחלה קצת הולך פדיחות וזה, עד שמוצאים את המתכון הראוי, ואז בליל שבת. עולם אחר. ואז הכל מתמלא באהבה. חומוס עושים באהבה, נכון? שלא עושים בכלל. אז גם מצוות עושים באהבה, זה לא... אז את המצוות כל אחד יכול לעשות, אבל כמה דחילו, רחימו, כמה אהבה ויראה, זה לפי הדעת שבמוח ושבלב. אם אדם לומד את תורת המצווה, והוא נפגש במצווה, אז הוא נהיה מלא שמחה. נהיה מלא סיפוק, הדבר הזה. אז עכשיו, הנה, פסח זו הזדמנות טובה מאוד. ללמוד. ללמוד על המצווה, ללמוד על הסיפוק. אז אני עשיתי את זה, הנה, אני בתוך העניין הזה. וזה באמת הזדמנות גדולה לעבודה. את כל הדברים שאפשר לעשות, שעושים לפני פסח, מה שכולם לחוצים, לטייל. אני מזכיר לכולם שאפשר לטייל כל השנה, וגם שאפשר לטייל בכל המועד, בסדר גמור. אבל לפני פסח צריך קודם לפסח. אולי זה לא... היום הטרנד אוהב שדווקא הרבנים אומרים, לא, לכו לטייל, הכל... אפשר גם לטייל, אבל העיקר זה להתכונן לפסח, זה העיקר. ולטייל, אפשר לטייל בכל המועד, אפשר לטייל אחרי פסח, אפשר לטייל בקיץ, יש הרבה זמנים לטייל, אבל להתכונן לפסח אפשר רק לפני פסח. נכון? אז זה אהבת עולם. הכרחת היא אהבת עולם, כן. הכרחת היא אהבה הכלולה מכל בחינות ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם וישבה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. ואיינו מה שנאמר בזוהר על הפסוק נפשי הביתיך בלילה. דיירכין לקוד שבריחו רחמות עד נפשה ורוחה כמה דאידבקו אילין בגופה בגופה רחים לון וכו'. וזה שכתוב נפשי הביתיך, כלומר מפני שאתה השם נפשי וחיי האמיתיים לכך הביתיך. פירוש שאני מתאווה ותאב לך כאדם המתאווה לחיי נפשו, וכשהוא חלש ומעונה הוא מתאווה ותאב שתשוב נפשו אליו, וכן כשהוא הולך לישון מתאווה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיאור משנתו, כך אני מתאווה ותאב לאור אינסוף ברוך חיי החיים האמיתיים, להמשיכו בקרבי על די עסק התורה, בהקיצי משנתי בלילה, דאורייתא בקוד שבריחו, כולה חד. כן? אז יש כאן איזו אהבה השווה לכל נפש. אהבה שלישית. יש אהבת עולם, נכון? זה עבודה. אהבה רבה, עוד תכף נדבר עליה מה היא, עוד לא זה... הוא מיד יגיד מה היא, אבל יש כאן איזה אהבה שלישית. איך ננסח את זה, את האהבה השלישית? תעזרו לי. הייתי מנסח את זה במילים של חנן פורת, זכר צדיק לברכה. מה אתה אומר? אני רוצה לאהוב. זה המילים. יש אני אוהב, יש אני רוצה לאהוב. אני רוצה. אולי אני לא שם עדיין. רציתי להיות טוב. יש, אני טוב, אבל אני רוצה להיות טוב. אני רוצה להיות שם. לא להתייאש. אנחנו השנה זכינו, אני משתדל בשבתות החורף, שבת נכנסת מוקדם, משתדל לקום מוקדם בבוקר, שבת, ללמוד תורה. זה הזמן הכי הכי מתוק והכי מענג בשבוע. לקום מוקדם, תפילה מאוחרת, תפילה בשבע וחצי, שמונה, קום בחמש. הכי משון מוקדם, זה לא שאתה... בכל מקרה, ליל שבת, לא משנה מתי, אתה גמור, נכון? אתה שם את הספר בליל שבת, לא עובר שתי שורות וחצי, אתה כבר נרדם. הכי משון אחרי הסעודה, קם מוקדם, ארבע וחצי, חמש, שב, לומד, לפעמים הנרות הדולקים, אז בכלל, אין עולם הבא. השנה זכינו, היה איזו זכות מיוחדת, שכמעט לכל אורך החורף היה כל ליל שבת איזו שמחה בקהילה. שולם זוכר, שולם זוכר, שולם זוכר, בר מצווה, שולם זוכר, שולם זוכר, שולם זוכר, בר מצווה, בר מצווה, שולם זוכר, ממש. אולי אני יכול לספור על אצבע של יד אחת את השבתות שלא היה, לא היה משהו. עכשיו אתה יוצא מהבית, אתה יוצא, אז אתה חוזר, זה כבר נהיה 11 בלילה, אתה כבר לא תקום מוקדם. אתה תקום רגיל. אז מה? אני לא מוותר. הייתי הולך לישון כל יום, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה מחר לקום מוקדם. תורר בשבע. רציתי לקום בחמש. לא ויתרתי. כל הלילה אמרתי, כנראה אני יודע שאני כנראה לקום מוקדם, כי אם אני הולך לישון מאוחר, אז זה לא עובד אחרת, זה עולה לשבת, צריך את זה שלו. אבל הייתי מוסר מחאה. אני רוצה לקום מוקדם, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה לאהוב אותך. גם אם אני עדיין לא שם. אני רוצה. אחת היא אהבה גדולה מכל בחינות. אז גם הבינוני מותר לו להגיד שהוא רוצה. זה, לכן הוא משתמש כאן במילים, תאב ומתאבה וזה. זוכרים שדיברנו על ההבדל בין אני לבין אביון? אני זה אחד שאין לו, אבל גם לא רוצה שיהיה לו. אביון זה אחד שאין לו, אבל הוא רוצה שיהיה לו הכל. אין לו כלום, אבל הוא רוצה הכל. הוא מתאבה להכל. מותר? מותר. מין רב זושה כזה. אתמול היה הירוצה של רב מלך מליז'נסק. אחיו זה רב זושה. רב זושה היה אומר לעצמו שהוא אין לו כלום ויש לו הכל. אין לי, אין לי, באמת אין לי, אבל אני רוצה הכל. אני רוצה בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרה, זו, הכל אני רוצה. אין לי, אין לי, בסדר, אני עוד לא... אבל אני רוצה הכל. עוד לא הטילו כנס על רצונות, כמדומני. לא ככה, אריה. כן. כל דבר, כל דבר יכול להזיק, יכול להועיל. צריך לקחת את זה במקום שזה מועיל. מה שזה מועיל זה שאני, למרות שאין לי, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להיות במדרגה של אהבת השם. אני רוצה להיות, אתה יודע, כאילו, אם תגיד לי למה אני מתחפש, אני רוצה להתחפש לצדיק. אני עוד לא צדיק, אבל אני רוצה להתחפש לה. בסדר? זה מין... איפה אני רוצה להיות? זה מותר? זה מותר. זה גם ירושה מאבותינו. אחרי הכל, אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. אחרי הכל, אנחנו תלמידים של משה רבנו. אז מותר לנו. טוב. עכשיו, בואו נדבר רגע על אהבה רבה. אמרנו שאהבה רבה זה בעצם של הצדיקים. אבל, כלומר, זה נובע מתוכם, ונשפח, פשוט נשפח, כמו הרב קוק, הוא כותב פסקאות, מה שראינו היום, נשפח ממנו אהבת השם. זה נובע, הוא צריך כאילו, הפוך, הצדיק צריך לחסום את עצמו. מספרים על הרב קוק שפעם היה באיזה בית מרגוע כזה, ולפני התפילה בקרמל, לפני התפילה הבאה, התחיל לדבר שם עם פקיד קבלה, על כל מיני צמחים וזה, תמיע את כולם. אז הרב תודה שאל אותו, מה? הוא אמר, אני היה לי כלות הנפש, הרגשתי שאם אני לא אדבר עם איזה מישהו על ענייני העולם הזה, אני יכול לגרם לי נזק בתפילה מרוב כלות הנפש. אז זה הצדיק, זה משפח, אמרנו, ועד רבה, הצדיק צריך לפעמים לבלום את עצמו, לעצור את עצמו כדי ש... אז מה זה שייך אלינו? והתשובה היא, שאחרי הכל, אצל כל אחד ואחד מאיתנו קיימת, אמרנו נפש אלוקית ונפש בהמית. הבעיה היא שהנפש הבהמית היא יותר זמינה לנו. אנחנו יותר מזהים את עצמנו עם הנפש הבהמית. נכון? כשאדם אומר אני, הוא בדרך כלל מתכוון קודם כל לנפש הבהמית. אחרי זה, הנפש האלוקית. אבל במצבים מסוימים, במצבי קצה, מלחמה, זעקה גדולה לעזרה שעוברת לידך, אם יגידו לאדם תעבוד עבודה זרה, מצבים מאוד מאוד עמוקים, שמה, מה מתגלה? שבעמך כולם צדיקים. שכל אחד ואחד מאיתנו מוכן למסור את הנפש. כלומר, כל הדברים שאנחנו רוצים אחריהם ביום-יום של הנפש הבהמית, תאוות, וזה, ופה וזה, ולהשיג לעצמי, אנחנו אולי רצים אליהם, אנחנו לא מוכנים למסור עליהם את הנפש. על איזה, על מה אני מוכן למסור את הנפש? לא רק אני, אלא הרבה מאוד אנשים מעם ישראל, אם ידפקו בדלת ויגידו צו 8, אז כולנו נלך. זה מדרגת צדיקים, זה למסור את הנפש. יש נקודה מסוימת אצל כל אחד ואחד מאיתנו שיש בה גם אהבה רבה. והנקודה הזאת היא יוצאת אל הפועל לעתים רחוקות, אבל היא קיימת, היא נסתרת. אצל הצדיק היא כל הזמן קיימת, הצדיק מוכן למסור את הנפש כל רגע. כל רגע הוא מוכן להיות בטל על לאהבתו יתברך. אבל אנחנו בינוני מדי פעם מבליחה איזו מדרגת אהבה רבה. שאתה אומר, אני הולך עד הסוף. וההיזכרות במדרגה הזאת, וההליכה איתה, היא יכולה לתת לה גם לבינוני כוח. בסדר? עניין של מסירות נפש. אם אנחנו כבר מנסים טיפה באוריינטציה לפסח, את בקיעת הים בקריעת ים סוף. יש דיון ארוך, אולי נדבר על זה בשבוע הבא. למה צריך את קריעת ים סוף? מבחינה אלוקית, מבחינה אמונית. מה חסר ביציאת מצרים שצריך גם את קריעת ים סוף? ויש בזה כל מיני דעות. אחד ההסברים זה שהיה חסר את המסירות נפש של הפשוטים. בסוף, את ים סוף בקעו עם ישראל. נכנסו לים, הלכו עד שהגיעו מים עד נפש, וזה היה מדרגת כולם. ורק אז משה בקע את הים. אבל הם נכנסו. היה שם איזה מסירות נפש. וזה קשור לכל אחד ואחד מאיתן. גם אנחנו היינו שם. אז זה מה שהוא אומר כאן. ואהבה רבה גדולה מזו, היא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל בירושה מאבותינו. למרות שהיא מדרגה בגילוי, היא מדרגת הצדיקים. אבל בסמוי, נאוהל, היא נמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. בכל נפש מישראל ירושה מאבותינו, ומה שכתוב בראי המאמנה, כברד השתדל ותר אבוי ואימי דרחים לא נייתר מגרמי ונפשי ורוחי, כי אלו אב אחד לכולנו, ואף כי מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מן אלף ממדרגת אהבת ראי המאמנה. מי יכול להגיד שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו שרבי שמעון בראי המאמנה ביטא את האהבה שלו? אז בסדר, אז לגבי הביטוי אין מחלוקת שרבי שמעון, רבי שמעון אומר לעצמו, בחד קטיר התקטרנה, ביחיד הבי להיטה. אני קשור עם הקדוש ברוך הוא בקשר אחד. לא, קשר, אני בו אחד, עניין אחד. יש פסוק בזוהר מזעזע. הזוהר כתוב שלוש פעמים יראה כל זכוכה את פני האדון, אדוני צבאות. אז כתוב בזוהר שלוש פעמים יראה כל זכוכה את פני האדון, דה רבי שמעון. זה רבי שמעון. שמעון אומר את זה על עצמו. כשהחבריה הבאים אליו, אומר שלוש פעמים בשנה, צריכים לראות אותו. זה כאילו משהו. בסדר, אז בביטוי, זה ברור שרבי שמעון, איפה אנחנו ואיפה הוא. אבל בפנים, בסמוי, זה נמצא גם אצל כל אחד מאיתנו. מכל מקום, הרי אפס קצהו, ושמץ מינהו מרוב טובו ואורו, מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור, כמו שכתוב בתיקונים, דהתפשטותי בכל דרה ודרה לאן הרלון. רק שהערה זו היא בבחינת אסתר ואלם גדול בנפשת כל בית ישראל, ולהוציא אהבה זו המסותרת מעלם והאסתר אל הגילוי, להיות בהתגלות ליבו ומוחו, לא נפלט ולא רחוקי, אלא קרוב הדבר מאוד. בפיך ובלבבך, דהיינו להיות רגיל על לשונו וקולו, לעורר כוונת ליבו ומוחו, להעמיק מחשבתו בחיי החיים אינסוף ברוך הוא, כי הוא אבינו ממש האמיתי ומקור חיינו, לעורר עליו אהבה כאהבת הבן אליו. כלי מרכזי לעניין הזה, זה היכל הניגון. לא סתם אדמור הזקן, שהוא רבם של הבינונים, הוא גם רבם של המנגנים. אדם מנגן ניגון. ניגון טוב, ניגון כמו שצריך, ניגון שחיבר אותו איש קדוש וצדיק וכל זה. אז הוא מגיע למצב כזה שהוא בקלות הנפש, בכיסופים. ערב שבת, ידיד נפש, חיברו האלוקי רבנו אלעזר הזכרי. המשמש בבית המדרש של הארי הקדוש מצפת, חשבו שהוא איזה משמש, שהוא לא מבין כלום מהחיים שלו וכל זה. פתאום הוא התחיל לענות להם שם תשובות בקבלה, אז הם הבינו מה מדובר. חיבר את השיר הזה, ידיד נפש, אב הרחמה, זה כאילו אתה, אחד עודי לקראת קלה, זה הכל. אז בזמן הזה עיניים עצומות וקוט עצומה וכל זה. גם בינוני יכול לחוות ברגעים הללו איזה תחושת קרבת אלוקים ושהוא מוכן עכשיו לקלוט הנפש עד הסוף. וכשירגיל עצמו כן תמיד, הרי ההרגל נעשה טבע. ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כוח דמיוני, לא יחוש מאחר שהוא אמת לאמיתו, מצד עצמו בבחינת אהבה מסותרת, רק שתועלת יציאתה אל הגילוי כדי להביאה לידי מעשה, הוא עסק התורה והמצוות שלומד ומקיים, על ידי זה כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך כבן העובד את אביו. הכל הזה איננו זה דמיון, זה אתה לא באמת אתה, זה נחש, זה חיביה, תעלם ממנו. תמשיך הלאה. ועל זה אמרו, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה להיות גדפין לפרחה, להיות כנפיים שעולות. והנחת רוח הוא כמשל שמחת המלך מבנו, שבא אליו בצאתו מבית האסורים, כנ"ל, או להיות לו דירה בתחתונים. בסדר? אז זה העניין. זה קשור אלינו? לא, זה קשור לרב ערן לפי דעתי. בסדר. אז... יפה. בואו נסיים. אך אם אינו יכול להוציא עין אל הגילוי בליבו, אם אדם לא מרגיש שהוא אוהב, אף על פי כן יכול לעסוק בתורה ומצוות לשמן על ידי ציור עניין האהבה הזו במחשבתו שבמוחו, ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, נקודה. בסדר, תדמיין איך זה נראה, אפילו שאתה עדיין לא שם, תדמיין. תלמד תורה לשם העניין הזה. תרצה לרצות להיות אוהב אשר מתברך שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך. תרצה את זה לפחות. והנה שתי בחינות אהבות אלו, אף שהם ירושה לנו מאבותינו וכמו טבע בנפשותינו, וכן העירה הכלולה בהם שהיא לירה מלהיפרד, למכור חיינו. העירה היא לא מהעונש, אלא העירה מהפירוד. העירה מזה שאני לא יהיה איתו. שאני יהיה, שהלב שלי יהיה חצוי ממנו. זה אדם מפחד. אף הפי כן, אינה נקראות בשם דחילו ורחימו טבעיים, אלא כשהן במוחו מחשבתו לבד ותעלומות ליבו. ואז מקומן ביות ספירות דיצירה, ולשן המעלות עמן התורה והמצוות הבאות מחמתם וסיבתן. אבל כשהם בהתגלות ליבו, נקרא רעותא דליבה בזוהר, ומקומן ביות ספירות דבריאה, כן? ולשן המעלות עמן התורה והמצוות הבאות מחמתם. זה פה פנימיות, זה ממש קבלה, אבל הם יכולות להיות, אפשר להבין את זה, ואם הרבה חוזרים על זה, ואומרים את זה, ורוצים את זה, זה גם יכול בשלב מסוים לרדת ללב, וגם זוכים להרגיש את זה. סוף דבר, הכל נשמע, ראינו שגם לבינוני יש תקווה בעיני אהבת השם. גם אנחנו מסוגלים לאור. אהבת עולם זה ודאי זמין לכל אחד מאיתנו להתבונן, לעבוד, גם כלפי השם יתברך, אבל גם בכלל. גם, לפעמים אני עושה את זה עם אנשים שככה אני קצת, הם, יש לי איזה, אולי, איזה, קצת נראה לי שהם, שאיזשהו מתח בינינו, אז אני רוצה רגע, הולך אחורה, ונזכר בכל הדברים הטובים שהאדם הזה עשה בכלל בעולם, וגם עשה כלפיי. אבל לפעמים גם בעולם, תקשיב, הוא עושה ככה וככה, ובעבודה הוא כזה וכזה. ופתאום זה מרכך את הכל. אז פתאום ככה ממש מגביר את האהבה, בטח כלפי השם יתברך. ואהבה רבה זה לדעת שהדבר הזה קיים. אמנם נסתר אצלנו, לא כמו אצל הצדיקים שזה בגלוי, אמנם עמום, אבל מדי פעם הוא מבצבץ, מדי פעם הוא מציץ, ואז כדאי ללכוד אותו, וגם אפשר להתפלל עליו, ולבקש עליו, וללמוד תורה לשמור כדי לזכות, לפחות לרצות להיות במקום הזה, ואז גם לקעד. נודה לכם אחי וראי על חורף מלא משמעות. זכינו ככה במהלך חודשי החורף לעבור על פרקים רבים מספר התניא ועל עוד דברים. שבוע הבא יהיה כאן יום עיון בזמן הקדוש הזה, ובזמן הבא נראה מה נעשה. מה נלמד, אולי נמשיך את זה, אולי נעשה משהו אחר, נראה. חזק וברוך.